כלאיים דף י"ז. הלכה ה', אנחנו מתחילים במשנה. היה ראש תור חיטים, ונכנס בתוך של שעורים, מותר מפני שהוא נראה כסוף שדהו. כאן בעצם המשנה אומרת את החידוש שנקרא ראש תור. למרות שאסור לסמוך חיטים בשעורים, אם זה בצורה כזאת, שזה בא, החיטים באים אל השעורים באופן של ראש תור, זאת אומרת, הייתה שדה גדולה של חיטים, בגמרא משמע שהיא הייתה שדה של בית רובע, וככל שהיא מתקרבת אל השעורים, היא מתקצרת משני הצדדים, נהיית צרה והולכת עד שהיא באה כזווית. זה נקרא ראש תור, אל ונכנס בתוך של שעורים. כיוון שזה בא בצורה כזאת, זה ניכר לעין שזה שתי שדות שונות. מותר. ובגמרא נראה הרבה הרחבות סביב החידוש הזה. שלא חיטים ושל חברו מין אחר, אבל זה שייך לשני בעלים שונים. מותר לסמוך לו מאותו מין. בפשטות הכוונה שמותר לסמוך. זה לא נחשב כלאיים, כיוון שזה ניכר, כיוון שזה שייך לבעלים שונים, אז ממילא יש בזה היכר. ורב חיים מביא עוד פירוש, יש כאלה שאומרים שאפילו אם אחד יש לו שדה חיטים, ולחברו יש שדה שעורים, מותר לחבר בעל השדה שעורים לסמוך בסוף השדה שלו שורה אחת של חיטים. שזה הכוונה מאותו עמים, מאותו עמים. הדין השלישי, שלא חיטים יש לחברו חיטים, מותר לסמוך לו תלם של פשטן, ולא תלם של מין אחר. פשטן באופיו הוא מזיק לתבואה. אז לכן, אם אדם רוצה לזרוע בשדה שלו תלם אחד של פשטן כדי לבדוק אם השדה שלו תופסת את הפשטן, אם זה נקלט פה טוב, לא נקלט, זה לצורך בדיקה. אז בין השדה שלו לשדה חברו הוא יכול לשים תלם של פשטן, אבל ולא תלם של מין אחר. רב שמעון אומר, אחד זרע פשטן ואחד כל המינים. כיוון שהוא זורע רק שורה אחת לבדיקה, זה מותר. רבי יוסי אומר, לא רק בקצה, אלא אף באמצע שדהו מותר לבדוק בתלם של פשטן. עד כאן המשנה. עכשיו אנחנו חוזרים לדין הראשון של המשנה, של הראש תור. ריש לקיש בשם חזקיה, ראש תור הבא מחורבה מותר. אם היה ציור כזה של ראש תור, שדה של שעורים, שמן הצד יש שדה שחיטים גדולה, ו... היא מתחברת אל השדה שעורים באופן של ראש תור. ומה קרה לאט לאט? השדה של החיטים שבאה בראש תור היא נחרבה, ונשאר רק בפינה, קצת שקרוב לשדה שעורים. זה נקרא, ראש תור הבא מחורבה, הוא כבר נחרב. מותר להשאיר אותו ככה. אמר רבי יוחנן, לא שענו אלא היה ראש תור. ממש. אבל הראש תור הבא מחורבה אסור. רבי יוחנן חולק על ההקלה הזאת. חזקי אמר עוד יותר קל, מי שיש לו בית רובע וכלשהו, שלו שטח של בית רובע ועוד קצת, אותו כלשהו זורע לתוכו כל מין שירצה. אם למשל את הבית רובע הוא זרע שעורים, הוא יכול בכלשהו הזה לסמוך לו חיטים, בתנאי שסביב החיטים הכל ריק, וזה כאילו יכול להתפתח לראש תור. אז למרות שזה בפועל, הוא לא מילא את כל ה... זה לא כל השדה על יד שלו שהוא יכול לבוא עם ראש תור של חיטים. אפילו כלשהו ממלא אותו, כאילו יש סביבו ראש תור. זה כבר עוד יותר כולה. אמר רבי יוחנן, הוא חולק, אינו זורע לתוכו אל המין אחד בלבד. אמר רבי זעירא, רק נקדים לפני כן. מתוך הגמרא פה מבואר, הגמרא דיללן שאנחנו נקרא, נראה שראש תור המלא זה כשיש לך שדה אחת של שעורים והשדה הסמוכה של החיטים מתקרבת אליה בראש תור, אבל השדה של החיטים היא לפחות בית רובע, היא חשובה, וממנה מתקרב באופן של ראש תור, אז זה מותר. זאת אומרת, ננסח את זה במשפט אחד, ראש תור צריך לבוא מבית רובע. אמר רבי זעיר, מודה רבי יוחנן, שאם היה בית רובע ומחצה, יש לו שדה ריק של בית רובע ומחצה, שהוא זורע חצי רובע מכאן, וחצי רובע מכאן, למשל, את החצי רובע בקצה הימני הוא זורע שעורים, ואת החצי רובע בקצה השמאלי הוא זורע שיבולת שועל. למה אני אומר שיבולת שועל? כיוון ששעורים ושיבולת שועל אין ביניהם כליים. למה חייבים להגיד מקרה כזה? כיוון שיוצא שהמרחק בין השעורים, השיבולת שועל, הוא חצי בית רובע. אם זה יהיה חיטים ושעורים, שזה כליים זה, וזה צריך להחיק רובע שלם. אז לכן, שני החצאים האלה הם בעצם לא כליים זה בזה. זה שעורים וזה שיבולת שועל. אותו חצי רובע נידון לכאן ולכאן. עכשיו, הוא, את השעורים שלו, רוצה להסמיך ימינה לשדה שחיטים, באופן של ראש תור. וגם את השיבולת שועל הוא רוצה להסמיך שמאלה, גם לשדה שחיטים, באופן של ראש תור. אבל מה? שדה של ראש תור היא צריכה לבוא, זה צריך לבוא משדה של בית רובע. וכאן יש לו רק שדה של חצי רובע. אני אומר, אותו חצי רובע הרק, שנמצא בין השעורים, השיבולת שועל, אתה יכול להחשיב אותו כחלק מהשדה של השעורים, ואז להקל ולהגיד שיש פה בית רובע שבא כראש תור אל החיטים, וגם להחשיב אותו כחלק מהשדה של השיבולת שועל. וממילא, השיבולת שועל יכול לבוא בראש תור אל החיטים שנמצאים לשמאלו. מתניתה היא פליגה על רבי יוחנן. כתוב בברייתא ככה. היו לו שתי שדות, אחת זרועה חיטין ואחת זרועה שעורים. מותר להביא תלם בינתיים. אפשר להביא שורה שתצא מהחיטין לכיוון השעורים, וגם מהשעורים לכיוון החיטין. ואיך היא תהיה זרועה? אחת חיטה ואחת שעורה. למה זה מותר? מפני שהחיטין נראות כסוף שדהו של חיטין, ושעורים כסוף שדהו של שעורים. למה זה מותר? זה לא ממש ראש תור. לכאורה אתה רואה פה שכיוון שזה יכול להיות ראש תור, סביבו חורבה, אז אומרים ראש תור, לא כמו רבי יוחנן. מה עבד לרבי יוחנן? מה הוא יענה? פתר לה כרב לזר בן יעקב. הברייתא הזאת הולכת כמו דעתו היחידה של רב לזר בן יעקב. רב לזר בן יעקב אמר, אפילו חיטה אחר חיטה, אם יש לך חיטה, בשורה אחריה, שורה כזאת שחיטה אחר חיטה, נכנסת לתוך של שעורים, הכוונה שהיא מגיעה עד שדה השעורים. ושעורה אחר שעורה נכנסת לתוך שדה חיטים, היא מגיעה עד אליה, מותר. מפני שחיטה אחר חיטה נכנסת לתוך של שעורים, זה נחשב חיטה. ושעורה אחר שעורה נכנסת לתוך של חיטים, היא ניכר שהיא שעורה, זה לא נחשב ערבוביה. אבל אם הייתה חיטה אחת מובלעת, אם תיכנס פנימה לתוך של שעורים, עד שתהיה מובלעת שם בשלושת הצדדים, או שעורה אחת מובלעת בשל חיטים, כאן הרי זה עשו. אז מה אתה רואה שרב לזר בן יעקב? הוא זה שמקל ואומר, חיטה אחר חיטה, כבר ניתן לדין של ראש תור. אז הוא זה שסובר בברייתא הקודמת, שתלם אחד שבא בין החיטים לשעורים, אפשר חצי ממנו חיטה, חצי ממנו שעורה, אף על פי שזה נוגע אחד בשני. אבל רבנן שחולקים מרב לזר בן יעקב, הם יצריכו ראש תור ממש. עד כאן, דף י' ז'.